מושון, שלום מעיין לאוב.
שלום מעיין נבו.
וואו.
וואו.
שני השבוע.
יאללה,
זה עוד לא היה לנו.
כן.
אנשים אמרו לנו כל הזמן, תעשו שניים, תעשו שניים, אני חייב להגיד לך, זה בלתי אפשרי.
זה בלתי אפשרי, אבל הנה אנחנו פה.
זה מילא לי את כל הלוז.
דחס, את הכל זה דחס, אינטנסיבי.
כן, שרירי, אטלטי.
אבל ככה זה פה במדינת ישראל, הכל אינטנסיבי.
עם ישראל?
עם ישראל חי.
חי. את קצת עולצת בשביל פרק שני בשבוע.
אני אגיד, בסדר, מה לעשות? זה אינטנסיבי לך, אני מרגישה שזה אינטנסיבי לך, בגלל זה לא ענית לי השבוע.
מה זאת אומרת?
אני צריך לחזור אלייך, אני לחזור אלייך, אני כבר לחזור אלייך. יאללה, איזה גבר טיפוסי אתה, לא, לא, אין לי כוחות אליך יותר, באמת. בהתחלה חיזרת אחריי. מה זה, לא הייתי צריכה בכלל להתקשר, רק הייתי אומרת, כבר היית כאילו, אין, עונה לי כבר, לא, כלום.
זה טוב
לה. פתאום לא עונה, כן עונה, לא יכול, עסוק, ביזי, שמע ביזי, אל תיקח אותי מובן מאליו.
זה טוב ליחסים.
מה טוב ליחסים?
שזה לא, כאילו, את מבינה.
נשמה, לא ליחסים איתי.
סליחה, אני
מבינה. אוקיי, ליחסים איתי זה לא טוב.
קודם כל, את יודעת, כאילו, שני פרקים בשבוע, ויש עוד דברים אחרים לעשות.
כל בסדר. גם לזכותך יאמר שאתה תמיד חוזר בסוף, כן? זה לא שאתה לא זה. בסדר.
אני כמו לסי. אבל
אתה הולך לחבל דקתי. אתה הולך לחבל דקתי, תיזהר. תיזהר.
תשמעי, 801 הצבעות בספוטיפיי, 151 הצבעות דירוגים
כן.
באפל, אחרי 21 פרקים, יש לנו עשרות אלפי מאזינים.
וואו.
אני חושב שאפשר לדרוש מהאנשים לעשות את האקט החמוד של להיכנס ולתת לנו איזה דירוג 5.
אנחנו כל שבוע נעשה את זה, אני צריך לדבר עם המאזינים, רגע, אנחנו כל שבוע נעשה את הדריל הזה, אפשר פשוט לדרג, תדרגו.
זה כמו לא לענות לטלפונים דרך אגב, יש פה את ה...
אתה מבין כמה אתה מניאק?
חברים, דרגו אותנו.
דרגו, דרגו.
זה פשוט, מה שזה עושה...
בכבוד שלכם דרגו, כן.
זה פשוט מביא את ספוטיפיי להמליץ את זה ליותר אנשים.
בדיוק, מה?
ואתם עושים לנו שיווק.
אתם רוצים, אם אתם נהנים ושומעים, אתם רוצים שעוד אנשים ישמעו, נכון?
יפה. אז נמשיך במדד הזה.
בבקשה. נקסט.
כן, בוא נתקדם.
בוא נתקדם.
הייתי אתמול במסיבת סיום. כן.
בגלל זה אתה עם חולצה מכופתרת ורודה חמוד.
גם אתמול באתי עם חולצה מכופתרת, כן. אני לא יודע איך להתנהל. מסיבת סיום של הבת שלי.
כן.
כיתה ח'.
יאללה, יש לך ילדה בכיתה ח' שעולה לכיתה ח'.
שמע, אני עוד מעט בן 50, תכף מת, מה קרה לך?
בסדר.
הגיע כל הבית ספר. ואתה יודע, אני שכחתי, אני לא הייתי פה מיליון שנה. איך נראים טקסים בארץ? ויש מלחמה.
כן.
ויש חטופים.
כן.
ושלמה ארצי וקצת מוזיקה מזרחית ובוכים.
כאילו שום דבר הוא לא שמח. הכל...
הכל עם התנצלות, עם
הכל
כוכבית.
הכל עם התנצלות
כן.
ועצוב. איזה בסה.
עכשיו, הקטע הזה של הנאומים, הוא נשאר כמו שהיינו ילדים.
ואפשר ותר עליו.
40 דקות. אני נשבע באלוהים. ראש המועצה, ואחרי זה יושב ראש ועד ההורים, ויושב ראש מנהל חינוך ומנהל, ואני מסתכל על כל ההורים.
מאמי, זה היה 15 דקות שלהם, מה אתה רוצה?
לא, אל תזלזל לי.
פה הם באים, פה הם באים, אבל תושיים.
לא, עכשיו את מוציאה אותי.
לא, אבל פה, זה אני, זה לא אתה. אני עדיין אין לי במסגרות חינוך, אז מה אני יכולה לדבר? הם כאילו, זה הזמן שלהם לבוא לדבר, להיות רוקסטארס.
אני על השעון, כאילו, 40 דקות, ואני הסתכלתי על כולם, וכל אחד מסתכל להם, אם אפשר להיכנס לוואטסאפ, כאילו, יש כזה בין ההורים במבט. ובסוף כולם נכנסים לוואטסאפ.
נשמה, אפשר להיכנס גם לאינסטגרם.
עכשיו, אני אומר, מה היה לפני הסמארטפונים? כאילו, ההורים שלנו יושבים ומקשיבים לכל הנאומים.
היו מרחלים אחד עם השני, היו מתקשרים. היו נהיים רומנים פתאום, של האבא מבב שתיים עם האמא מבב אחת. היה כל מיני דברים, היה אקשן, היום כלום, שום דבר.
כן, כמו איזים בטלפון.
ממש.
אבל למה אני מספר לך את כל זה? חוץ מזה שהבת חמודה שלי עולה לתיכון. אנחנו נוסעים חזרה הביתה, ומדברים על מי יהיה איתה בתיכון, והיא מספרת לנו
כן.
ששש משפחות מתוך שכבה של 60-70 ילדים עוזבות את הארץ לארצות
די.
הברית לשנה הבאה. שש משפחות, עכשיו היא לא מבינה שזה לא נורמלי, היא מספרת את זה הכי בקאז'ואל שבעולם.
בסדר, כי היא גם באה משם, זאת אומרת, כן. בשבילה זה אולי
כן,
גם
כן.
אחרת.
אבל אני הסתכלנו אחד על שני, אני ואשתי, ואתה מבין שאנחנו באירוע...
שיש איזה... יש איזה...
אנחנו נלחמים פה על החיים שלנו.
ברכה לי המילה, יש... נו?
מגמה.
יש מגמה, תודה, כסימום תודה. יש מגמה, אתה אומר.
אני חושב שאנחנו ברגעים אחרים של מלחמה על החיים שלנו פה, ואנחנו חייבים לנצח, מעיין לאו.
חייבים להמשיך להילחם, איפה
חייבים.
אתם?
חייבים.
נראה לכם שאתם עוזבים את הארץ? ממש לא עוזבים את הארץ. אנחנו נלחמים, אנחנו פה, אנחנו עם החרב בידיים.
יאללה, מלחמה! אנחנו נתחיל את השבוע בעיקר.
באירוע הכי חשוב שקרה באירוע, השבוע.
כן.
אירוע קשה.
מאוד.
אירוע מאוד מאוד, מאוד קשה. מאוד.
אני תראי, שרת המודיעין לשעבר, את שרת המודיעין בשבעה לאוקטובר. גילה,
ואז היא ויתרה, היא שחררה את המשרד.
היא מאוד הצליחה בתפקיד.
שחררה,
היא מאוד,
כן.
היא מאוד הצליחה בתפקיד. כן. גילה גמליאל אתמול, מסרבת להצביע עם הקואליציה.
אופה.
אמרנו מרד, נכון?
גידלה ביציאות, כן. מה קרה? מה קרה?
קראת ההצבעה על חוק גיוס לקול של ישראל ביתנו, גילתה היום השרה גילה גמליאל ששרה אחרת, מאי גולן, החליפה מקום בתוך שולחן השרים במליאת הכנסת, כך שעכשיו היא יושבת קרוב ממנה לראש הממשלה. הצעקות של גמליאל נשמעו במליאה, ומאי גולן ניסתה להסביר כי החליפה מקומות עם השר מרגי, מכיוון שהיה לה קר במקום הקודם, כי המסגן כוון עליה. מי שלא התרצתה, גמליאל נטשה את המליאה וסרבה להצביע.
סך הכל מרגי היה ג'נטלמן, פירגן לבם בכיסא.
שערוריה, שערוריה.
שערוריה, מי הכי קרוב למליק?
תשמעי, בראייה מתכללת של כל מנעד הידע.
כן.
מגיעה שרה, בחירה.
בחירה.
לישיבת ממשלה, ויושבת שרה אחרת יותר קרוב לנתניהו. איך אפשר לנהל ככה
מדינה?
אי אפשר, איך אפשר לנהל ככה משבר חטופים?
אני חייבת להגיד
איך אפשר לנהל ככה קואליציה? זה לא יכול להיות הדברים האלה.
והאשמה היא אך ורק על מאי. אני מאוד מצטערת, כי את לא מכבדת, והדרת. והדרת פני ותיק. חמודה, את לא יכולה פתאום לבוא, לתפוס מקומות לזה. לא מעניין, תיקר לך? שימי מעיל, נשמה. את לא יכולה לבוא פה ולתפוס לגיל את המקום, או להיות יותר קרובה לצלחת.
איזה מדינה. ועכשיו נעבור לנושאים, תודעת, נחזור להתעסק בשוליים. שזה מה שאנחנו אוהבים.
במה שפחות חשוב, ממשחק הכיסאות.
ממזגנים, וכן. חוק הגיוס, בגץ, המלאק, רוב של 9-0, החליט לגייס חרדים, וזאת שערוריה, והרב מאיה, הרב הראשי של ש"ס, נדרש לסוגיה.
איזה שלומי, שלומי מאיה.
מי שלא לומד, אנחנו נגיד להם בפירוש, אתם אסור לכם להתגייס, נשאר לכם מסגרת, אתם צריכים שומחים אני.
מי מתיר לך לשלוח יהודי לצבא? מי מתיר לך לשלוח יהודי לצבא?
לפני הכל אני רק רוצה להגיד לדוד החמוד שקודם כל תה עם ג'ינג'ר, דבש, לימון. אני מוסיפה גם בצל, כי זה ממש ממש עוזר, מאוד עוזר לבויס.
כן,
אוקיי,
לדמעות,
לי זה עזר.
נותן לדמעות.
וזה גם עושה דמעות, זה מרגש דמעות, לה, כן. מי יהודי, מי יתיר לך לשלוח יהודי? כזה, כן. ומי יתיר? באמת, נכון, כי רוב הצבא הוא לא יהודים, אתה יודע.
ברור.
לא, כופרים, כולם כופרים, גנבים, בוזזים, נואפים, חומדים, כולם, כולם, כולם.
אני רוצה להציג לך את שם הפרק שלנו.
כן.
השבוע, שאנחנו נתגלגל איתו לאורך התוכנית.
Enlighten me.
לאורך ההסקט.
בבקשה.
מתוקים, תמותו.
קלאסי.
תמותו!
קלאסי.
אנחנו אוהבים אתכם, אתם תשלמו מיסים, אנחנו נשמור עליכם בתפילות.
נתפלל עליכם.
אתם תשרתו בצבא, מגזלטים אותנו.
לא יאומן.
את זוכרת את אוריה החיתי?
מה זה זוכרת? מאמי, אנחנו בקשר עד היום. אני ואוריה, אנחנו חולה עליו.
אוריה?
כן.
הוא הלך להילחם.
כן.
ודוד...
ישב בבית.
ו... הראה את בת שבע.
בת שבע, אי אפשר לו לראות, אי אפשר פספס. מה, ממהגג, מאיפה שהוא גר במגדלי... אי אפשר פספס אותה את בת שבע, יושבת שם משתזפת, מתוקה.
בת שבע עם רישיון לנשק.
בת שבע, מה זה רישיון? רישיון לקלאץ'.
מה, אקדח, יושבת בזה, ודוד חומד בה.
מה, אי אפשר לו לתת, אתה לא היית חומד. אל תזה, אתה לא היית חומד את בת שבע.
ומה שקרה, קרה, מה שקרה, קרה. ואז אוריה חוזר מהקרב.
כן.
ודוד אומר לו... לך למגדלי איתה, שהילד לא, שלא, שזה לא יש לי.
אבל לא רק שהוא זה, הוא גם שלח אותו אחרי זה לשורות הראשונות של
זה,
הקרב.
כי כשהוא לא
שלח
הסכים...
שלח אותו לשורות הראשונות של הקרב.
כי כשהוא לא הסכים, אוריה לעשות... אז דוד
להילחם
אמר...
להילחם ככה, שורה ראשונה מול
כן,
הנוחבות.
הוא אמר ליואב, שים אותו ימם, שים אותו ימם.
כן.
כי הוא חיטי.
חיטי, אין מה
הוא
לעשות.
הוא לא יהודי, מי מתיר לך לשלוח יהודים לצבא?
לא, יהודים לא בצבא, אתה עוד פעם אומר את זה, ואתה לא חושב את השטוע שאתה אומר את זה. די, די.
אז כן, אנחנו, את רוצה לשמוע את שר יואב בן צור משס?
החלום שלי זה לשמוע את שר העבודה שלנו, למי שלא ידע, אגב, יש לנו שר העבודה, כן. וזה יואב בן צור,
נכון,
חברים.
כן.
נכון שאתם שומעים את השם הזה פה פעם ראשונה?
בוודאי.
אז הנה, יואב בן צור, בבקשה.
תקשים לחלום.
תן לו כוכב לדבר.
הילד יוצא כיוון שאימו הלכה לעבודה. מה רציתם שנעשה עם הילד הזה כשאימו הולכת לעבודה?
יכול להיות שאביב יכול לצאת לעבוד ולפרנס.
רעיון, רעיון.
אביב יחליט אם הוא רוצה ללמוד או רוצה לעשות משהו אחר.
אל תתערבי.
נותנים את הסבסוד לאימא, לילד, כדי שהיא תוכל לצאת לעבודה, וכשתביא את המשכורת הביתה, לא תצטרך להפריש את רוב משכורתה לטובת המשפחתון או לטובת המעון שבו הילד שלה נמצאת.
איפה האנשים האלה חיים?
איפה הם חיים? אני אגיד לך מה, יואב בן צור, הכוכב המתוק הזה, שאנחנו באמת מגלים פה את הכוכב העולה הזה.
כל מי ששומע אותנו מגלה אותו עכשיו.
שב-2007 כבר, הוא, אתה יודע, נכנס ככה יפה לשורות של, כאילו, מה נשקרא, אישר קו עם המפלגה ונעצר בחשד לשוחד מרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד, סבבה?
זה בחובה, זה בסיבי, אתה לא יכול להיות...
הבן אדם שכשהוא היה מנכ״ל המשקם, המשקם זה חברה ממשלתית, שהיא של תעסוקה של קשישים, סבבה?
נו.
אז דוח מבקר המדינה קבע שהיה שם התנהלות חריגה, דפת מקורבים, כל מיני תנאי שכר חריגים, אתה יודע, דברים מגניבים שקורים בחברה לתעסוקה לקשישים. זה הבן אדם. אז הוא מדבר איתנו על זה שהאישה צריכה לצאת לעבוד ולא לבזבז את כל הכסף על מטפלת. מה אתה אומר, נשמה? באמת? באמת שר העבודה של כולנו? שר העבודה של כל הנשים במדינה? כן, באמת? יואב, בחיית יואב.
לא, אין לי מי לדבר.
אין לי מי לדבר.
הם זה חיים לא. בסרט, תגיד, יש לך שאלה.
שהאבא יחליט למה הוא עושה, אם הולך ללמוד, אל תתערבי לו. אל תתערבי לו מה הוא יודעת, עושה, הוא יחליט.
את יודעת שהם יצאו לגייס עכשיו כסף בניו יורק. נסו עם ג'ט, כל כן. ההנהגה החרדית.
מעולה, שגייסו.
עכשיו נסו לאחיהם החרדים בניו יורק.
מעולה.
ואף אחד לא שואל, איך יש לאחים החרדים שלהם בניו יורק כל כך הרבה כסף?
כן, הם...
איך?
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, הם עושים, כן. הם, תראה, זה ידוע שהם מאוד מוזרים. הם מאוד, האלה בניו יורק, הם, כן. הם ממש על סף הקרינג'. הם למשל עובדים, 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 מרוויחים, מרוויחים פלוס, מרוויחים כסף, מרוויחים, באמת. ואני אומרת בכיף, תביאו להם מלא כסף, ואנחנו נפסיק לתת להם.
בעזרת השם.
עכשיו, אני רואה את ההתנהלות של יואבי המתוק.
יואב בן צור.
ודבר אחד יש לי להגיד.
כן.
משה, תעזוב! תעזוב את שס, משה, זה לא האנשים שלך, אתה לא מבין, אתה לא קשור אליהם, אתה זן אחר, אתה חומר אנושי אחר, משה, תעזוב.
הם יזרקו אותו, מה דואגת?
חיים שלי, משה, ארבל, מתה עליך.
עוד דבר מדהים קרה השבוע.
עוד דבר? מה? כן. מה קרה?
בשוויץ השקטה והמתוקה שלנו.
כן, נו.
קוראים דברים.
מה, עשו עוד שוקולד? מה?
לא, הייתה... היו מסקנות ביניים מוועדת החקירה על פרשת הצוללות.
לא, נשמה, אין דבר כזה, זה פייק.
אתה היית פוף. את הפיצוץ, שמעת של הבוע?
כן, זה כמו פוטיק.
התפוצץ, כל הבוע שתחנתם לנו שנים, שרואים את ביבי עולה ויורד מצוללות, כן, בחדשות 13, שדרוקר מדבר, ברקע רואים את ביבי עולה ויורד מצוללות. פייק ניוז אחד גדול. פייק ניוז, הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה.
אוי, 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 אוי,
זה פייק. זה פייק, זה פייק, מאמי, זה לא.
ינון מגל מלפני כמה שנים. אבל פתאום.
אוי, מה קרה?
הגיע אשר גרוניס.
גרוניס, גרוניס?
גרוניס מגרוניס, נקרא את אשר.
מה זה, נשמה, זה המשפחה שלו, זה ממייסדי חסידות גור, נשמה, אתה יודע את זה? זה בן אדם, כאילו, בטח, גרוניס, מה?
אז תקשיבי, אשר,
כן.
הוא בכלל שופט שמרן.
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 הוא התמנה והיה נשיא בית המשפט העליון. שופט שמרן, איך זה יכול להיות?
לא, איך זה יכול להיות? איך זה קורה דבר כזה?
זה פייק.
זה פייק.
ואז, את לא מאמינה מה קרה?
נו.
מינו את אשר שלנו
כן.
להיות יושב ראש ועדת החקירה על הצוללות.
את השמרן.
כן.
כן.
והם שלחו מכתב אזהרה לביבס שהוא סיכן את ביטחון המדינה. איך זה יכול להיות? שמחה.
זה מראה לך שמי שאתה ממנה פנימה בשיטה הקיימת, מיישר קו עם שורת המקלה, הופך להיות אקטיביסט כמו כולם.
כי מה קרה לגרוניס? הוא נכנס לאליטות. ואז, אתה יודעת,
הוא מושפע.
הוא התקלקל.
הוא מושפע, הוא
התחיל ללכת לפיקוק.
לפעמים גם לנילוס.
כן.
והוא באמת, הוא לא...
ומפה לשם, הוא, אתה יודעת, מסיבת אסיד במדבר.
רואה פגישה עם רוני קובה.
כן, עם מני מזוז.
מסתובב עם חמצבר על יד הבית של אפשטיין.
הוא קורא אלן וואטס, קצת ניטשה.
יוצא לדרינק עם לפיד ורמי קליינשטיין. עזוב, הבן אדם באמת, הוא...
חיות לוקחת אותו למדבר.
הבן אדם נהיה שמאלן מה אני אכזוב אותך, אין לי מי לדבר, עזוב, גרוניס, איבדנו אותו.
הדיפ סטייט, הם חזקים כל כך, זה כמו תמנון. כי כל מי שאפילו קצת מתחכך עם ההגמוניה.
מרשה לעצמו טיפה, טיפה, להסכים עם ה...
אז הוא נהרס.
ברור. אתה אמרת הגמוניה.
אתה אמרת,
ואני רוצה שנייה פה רגע לדבר על הדובשן הזה.
הקאמבק.
על המתיקות הזאת.
מתוקים תמותו.
על האהוב לב הזה, על הג'ין הזה, על החיים שלי, שאני אתן לו ביס, יאללה שלו.
חברים, מאז הקאמבק של מטאליקה, מאז הקאמבק של גאנז אנד רוזס.
מה זה גאנז אנד רוזס, נשמה שלי, מי זה סלאש, מה זה הרעמה של סלאש לעומת הרעמה של הווישקס בן חיים, תגיד לי, מה זה? איפה הוא ואיפה דף מקייגן? איפה? לאן תלך? לאן?
מהבח כאבח.
זה רוקסטאר.
לא היה כאבח.
אין כוכבים כאלה. אין. והוא חזר אלינו, הוא חזר אלינו בגדול.
שובר שתיקה.
שובר שורות. מה זה שובר שתיקה? שובר את הלב, שובר את הפרצוף, שובר את הנשמה. שובר לנו את החיים, הוא שובר לנו. אבישקס.
כן, חברים, אחרי 9 חודשים של דממה, יש ספר, צריך לעשות כסף.
די את האוהב, די את האוהב. זה הספר החדש שלו, די את האוהב. כן. לא, אין לתאר אותך, אבישקס. חזרת לחיים שלנו, יאללה.
לפני הכל, אני...
אני רוצה לדבר עם החברים שלו שהיו איתו במילואים, אבל אפשר?
שנייה, שנייה.
אפשר שיחה איתם?
שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, אני רוצה להודות לך בשמי... בשם יאללה תקווה, בשם המאזינים.
כן.
כי את השבוע, לקראת הקלטת הפרק, נאלץ לצפות ב3 רעיונות עם אבישי בן חיים.
שאחד מהם בוצע על ידי אמילי אמרוסי, שזה גם תוסיף לזה, מה שנקרא, תוסיף.
ותשמעי, זה אני מאוד מכבד את זה, זה לא פשוט.
מה זה לא פשוט? יש לי את ערן עזרה נפשית ראשונה בספיד דייל, בטלפון. אתה אומר לי, זה לא פשוט?
כי את ממש החלטת להעמיק בחזרתו.
אני רציתי לשמוע מה יש לו להגיד. מה?
אני הייתי יכול להגיד לך מה יש לו להגיד.
לא, אתה לא. לא, אתה לא. לא, אתה לא יכולת.
יש לנו עסק פה, קודם כל, בוא נתחיל בזה, עם אדם שהוא כנראה אחד בדור, יש יגידו 1 במאה.
להאשים אותי, כאילו חס וחלילה, באשמתי, נוצרו ישראל הראשונה והשנייה, זה כמו להאשים את ניוטון, שבאשמתו נוצר כוח המשיכה.
אתה מבין מה קרה פה? אתה מבין מה הרגע שמענו? אנחנו, אני רוצה רגע שנייה, כאילו, אנחנו הרגע
שמענו. מסגרי לי, מסגרי לי
את האירוע. אני מסגרת לך. שמענו את אבישקס, שהוא באמת אחד מגדולי המפלגים של החברה הישראלית.
לדורותיה.
האיש והקוקו בלוף, אוקיי?
כן.
באמת, הדמות מפתח... בתקופה הכי חשוכה של מדינת ישראל, סבבה? משווה את עצמו לאחד מגדולי המדענים, אוקיי? של התקופה, תקופת הנאורות, לא התקופה החשוכה, תקופת הנאורות. אני מדברת איתך על דמות מפתח, מתמטיקאי, פיזיקאי, ניוטון, גילה את כוח המשיכה. הוא משווה את עצמו אליו. מה זה?
זה תופעה.
מה זה תופעה?
זה ענווה, קודם כל נתחיל בזה.
מאוד ענב, מאוד. מאוד מאוד ענב, אבישקס. הוא ענב אדום. ענב אדום חצי יבש.
כי אבישי שלנו, הוא בסך הכל גילה לנו את מה שהיה המונח שם, את מבינה? הוא גאון בדורו.
הוא רק חשף את האמת.
אני רוצה לחבר אותנו גם לחוק הגיוס, ולתת לך פה גילוי נוסף חדש של אבישי מרעיונות השבוע, שאת עלית עליו, ואני חושב שאנחנו רואים להתעמק בו.
אני חושב שבקטע אולי מבחינתי, שהיה לי הכי קשה לכתוב אותו, כי נבהלתי מעצמי,
ברור שנבלתי
מעצמי. כתבתי מחשבות שאני חושב, אבל שנבלתי מעצמי, זה הקטע שבו אני כותב על שני הקורים האטומיים, הקור האטומי בדימונה, והקור התורני בבני ברק. שהקורים האלה אמורים לספק הגנה לעם היהודי ביום שאחרי.
אופה. אתה יודע, את הקור האטומי בדימונה וגם כן. בקריה בעצם, כאילו, לכאורה, לפי
פרסומים
זרים. של נסראללה, שהוא
כן,
אומר ש...
כן.
כאילו, כביכול, אני לא יודעת איפה
כן.
בדיוק יש את הקור הזה. אז את הקורים האלה, מי שהגה זה פרופסור ברגמן, שהוא היה פרופסור לכימיה גרעינית, ובאמת, בחור מאוד... משכמו ומעלה, כמו שאומרים, חבל לי לזמן, בחור נהדר.
אבל לא ניוטון.
הוא לא ניוטון, וגם בוא. הוא לא אמסלם, שזה השר הממונה על האנרגיה האטומית, על הוועדה לאנרגיה האטומית, הוא לא.
ימלא!
תראה, מישקס, לאן הבאת אותנו? שדודי אמסלם, אתה באיזשהו מקום במאחורי הקלעים, כאילו אתה הבאת את זה, שמי שאחראי על האנרגיה האטומית אצלנו במדינה היום.
אנחנו נגיע לדוד היום, אבל את העולם המטאפורי העמוק של הקאמבק לפני ההסתה, כי אנחנו חייבים גם להתעסק. בראש הממשלה, שאין לו שמץ של אחריות למה שקרה פה.
כתוב על משה רבנו, ויצא אליך ויר בסבלותם, הוא עצמו לא סבט. כלומר, במובן הזה אני מתעקש שישראל השנייה היא זו שבחרה את נתניהו כדי שיעבוד עבורה. כדי שיעבוד עבורה ויקדם עבורה ערכים שלה, אני מתכוון לא רק כערכים מעמדיים.
זה, סליחה, אביש כסף, את זה אתה לא גילית, את זה כבר יש בכתובים, את העניין הזה שמשה וביבי זה אותו דבר.
כן.
אתם יודעים, כן, 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 יש סיפור, זה ידוע, יש סיפור ידוע על משה, שהוא היה נסיך מצרי, שהוא ראה איש מצרי מכה איש עברי.
נכון.
והוא הסתכל ימין, השמאלה, חיפש מי יעזור.
והלך וביצע את העבודה.
והוא אמר אין איש. כן. הוא אמר אין איש. וזה לא שבגלל שבאמת לא היה שם אנשים, זה בגלל שרק הוא יכל לעשות את זה, רק משה יכל להציל את האיש העברי. אתם מבינים לאן אני הולכת? רק ביבס יכול להציל את המדינה. זה בדיוק העניין. פה קבור הכלב, במקום שאין אנשים, היה ביבס.
9 חודשים אחרי תחילת הטבח הנורא ב... תולדותינו עם סכסוך פנימי שאבישי בן חיים יש לו כאילו פרס ישראל עליו.
לא, מה פתאום, הוא רק חשף, הוא רק חשף, הוא רק חשף, אתה סתם מעליל עליו עלילות שב, די.
והעולם הוא כזה, אבישי בן חיים הוא ניוטון.
ניוטון עם קוקו בלוף ותחשות יתר.
ביבס הוא משה.
כן.
הקור האטומי נמצא בבני ברק, ומירי רגב לא עשתה כלום.
לא, מה פתאום?
אני חושב שהפרסונל מירי רגב יושבים על סנטימנט אנטי-מזרחי עמוק, של ניסיון לבטל את זכות השותפות המזרחית בדמוקרטיה. אחרת זה לא היה נגמר במירי רגב.
יש איזו פעולה שמנהיג ציבור ימני-מזרחי יעשה, שאתה
טובה.
תגנה אותה כי היא תהיה מספיק חמורה.
לא נעים להגיד לך, אני לא ראיתי את התחקיר.
נשמע שזה מאוד נעים לך להגיד את זה, אבישקס, אתה ממש אומר את זה בסבבה, אתה לא ראית את התחקיר, אבל אתה מבחינתך, מירי, היא זכאית.
קורבן מזרחי.
היא קורבן מזרחי מסכן. אין, חבל על הזמן. במילה אחת, מאישה מזרחית, מה שנקרא, אבישקס, אתה בושה.
זהו?
בושה.
אני יש לי מונולוג עכשיו.
יאללה, אני סותם את הפה.
תשים לי מוזיקה כדי שהצופים לא יעזבו.
יאללה, תלך על זה.
תראי, סבא שלי, זיכרונו לברכה, עלה לארץ עם 6 בנות מספרד. ב-1959, אני חושב, DDT, מעברה, כל השבנג, אוקיי? שתי בנות שלו, התחתנו עם 2 מרוקאים. כן.
תרבבו.
2 דודים שלי, אני זוכר אותו, היה שומע חדשות, דוד שלי היה מקשיב לדוד לוי בהרצה, אני זוכר את האהבה והתחושה שהוא מייצג אותו וכו'. כל החינוך, בכל המשפחה שלי, היה בדיוק הפוך. לדבר הנורא הזה שמייצג אבישי בן חיים.
ממש.
הם הבינו שמאגרים, שמגיעים מרקע סוציו-אקונומי יותר נמוך, הצטרכו לעבוד קשה כמו בכל העולם כדי להגיע
משמעית.
לאינטגרציה. הם הבינו שהיה כיפוח והם לא השתמשו בו. יש לי בני דודים שהם כאילו השושלת של המרוקאים והספרדים. אחד מהם נווט קרב בחיל אוויר, אחד מהם מנהל בית ספר, אחד מהם, הבת מנהלת מחלקה בסורוקה. אחד מהם הוא בכיר בתעשייה הביטחונית. הם מתאבים. אוהבים אותו. למה הם מתאהבים אותו? כי אבישי בן חיים, ואני אדבר עליו פעם אחת, כי אסור לתת לו יותר מזה, הוא לא שרלטן, הוא רמאי. הוא סוחר ברגשות של קיפוח, הוא סוחר בהם כדי להתפרנס, הוא סוחר בהם כדי לקבל תהילה כי לא הייתה לו לפני זה, והוא משתמש ברגשות הכי עלובים בנפש האנושית כדי ללבות פה שנאה. אבל אני חושב שחשוב להבין עוד דבר אחד על אבישי בן חיים. הוא תימהוני, והוא אקסצנטרי, ואתה לא יודע מה לעשות איתו, זה כאילו מעיין. אני חולה עלייך, יא מגעילה. אני אוהב אותך כפרה, את אפס, את זבל יפה. וכל השפה המטומטמת עם הסתירה העצמית העמוקה הזאת, המלאת חשיבות עצמית, מה היא עושה? היא גורמת לכולנו לשתף אותו. אבישי בן חיים הוא תוצר של רשתות חברתיות. לפני רשתות חברתיות הוא היה כלום ושום דבר, כי הוא לא מעניין, אבל האקסצנטריות הזאת, שגם טראמפ כזה, ויש, אני יכול לתת עוד מלא דוגמאות, זה מה שגורם לאפס הזה להיכנס לשיח הישראלי, וזה שידיעות אחרונות רוכבים על זה, מפרסמים לו ספר, זה בושה וחרפה, ואנחנו פשוט צריכים להתעלם ממנו, שילך למעמקי השוכחה. ההיסטוריה כבר תשפוט אותו במקומנו, ואנחנו צריכים להכיר אותו מקרבנו. תודה.
בום.
עוד השבוע,
כן.
במסגרת שבוע מתוקים תמותו, אחרי שלא התראיין 9 חודשים לאף כלי תקשורת ישראלי.
הוא ממשיך לא להתראיין.
הוא ממשיך לא להתראיין לאף כלי תקשורת ישראלי, ומגיע לאולפנים של ערוץ 14 לראיון. את רואה אותי? את רואה אותי?
גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו שנכנס לאולפן.
וואו, זה כבוד. וואו.
כן, אפשר לתת כפיים, למה לא? מה קרה?
למה לא?
ברור, בוא ניתן כפיים. בוא ניתן כפיים. יואו, איזה, איך אתה נראה מעולה, ביבס. יואו, איזה, גם כל האנשים, כולם שם כאילו מעריצים אותך, כי אתה דמות להרצה, אתה פשוט כאילו, רק ממש, יש שם כמה בחורות שתופסים אותם, שלא יקפצו עליו, גם זרקו עליו חזיות, אבל הורידו את זה בעריכה.
ככה זה כשאת בתקופה נהדרת.
אין מה לעשות, הוא כוכב, הבן אדם כוכב.
אז בא ביבס לחגוג את התקופה הנהדרת. לוטף מכל הכיוונים, עשו לו מסאז'.
לוטף, לוקק, הכל קרה שם.
ונשאל...
ממש, היו רגעים שפשוט אמרתי, אני לא רוצה להסתכל, אני מרגישה שאני חודרת פה לאיזו סיטואציה אינטימית, אני לא מעוניינת להסתכל.
אחרי שראית את אבישי השבוע 3 פעמים, יש גבול.
יש גבול לעומס הנפשי, נכון.
אבל נשאל נתניהו שאלה נורא נורא פשוטה, על הקונספציה של אבי החמאס והמממן הראשי, וזה מה שהיה לו להגיד.
אבל דבר אחד, אני אמנתי שצריך לגדוע כל הזמן, לגדוע את הזרוע הצבאית שלהם. אבל לא היה. קונסנזוס לאומי, להיכנס ולכבוש אותם, ובוודאי שלא היה קונסנזוס בינלאומי.
מה זה מבינה, אתה יודע?
לא יכול לעבוד אם אין לו קונסנזוס לאומי.
ביבס לא עושה שום דבר אם אין לו קונסנזוס לאומי ובינלאומי. חבל לך על הזמן, הוא לא, למה, מה? הנה, תראה מה.
היה קונסנזוס גם לאומי וגם בינלאומי, לעשות הפיכה משטרית, אחרת הוא לא היה עושה דבר כזה.
אחרת הוא לא היה עושה, היה גם קונסנזוס לאומי ובינלאומי לביטול עילת הסבירות, היה?
היה קונסנזוס לשינוי הוועדה לבחירת שופטים.
ברור, היה גם קונסנזוס לסגירת כל כלי תקשורת.
ברור, מה, זה אנשים ברחובות בעילולים.
מה, זה ברור.
ומיליארד שקל לאורית סטרוק.
סליחה, ולמנות שר ביטחון לאומי עבריין, לא היה קונצנזוס?
אין קונצנזוס גדול מזה.
לא, יש קונצנזוס גדול. המינוי של יוסי שלי גם היה קונצנזוס. סליחה.
700 ליטר דלק ממונה לשר אוצר.
ברור, הפסקת...
מה יותר קונצנזוס מזה?
אני אגיד לך מה, הפסקת המימון של פורום מיכל סלע, גם זה היה קונצנזוס.
אין דבר יותר.
קונצנזוס, חבל על הזמן.
אני יכול לדבר איתך על קונצנזוס?
דבר.
2 מיליון שקל, הבטחה במיאמי, כולל טיול לגואטמלה, זה קונצנזוס בינלאומי.
מאמי, עזוב אותך את זה, אספקה שנתית של קרם הגנה של הראש בוזה למיאמי. אוקיי, עזוב, אני מדברת איתך על מושבים מאור לכנף ציון.
בוודאי, כנף ציון זה קונצנזוס.
הכל קונצנזוס, הוא עושה דברים רק שיש קונצנזוס.
פיתורים של אילון לוי.
הכי קונצנזוס, נשמה.
יותר קונצנזוס מזה.
להעיף את נועה תשבי, לא קונצנזוס.
אז הוא לא יכל. קונצנזוס,
מה? הוא לא יכל. הוא לא עושה דברים בלי שיש קונצנזוס. מה אתם לא מבינים? הבן אדם אוהב הרמוניה. העברת ביט כל חודש לחמאס, לא קונצנזוס?
בטח שקונצנזוס.
קונצנזוס.
יש כאלה שאוהבים פייבוקס, אבל אני לא נכנס
לזה. החמאס עובד עם ביט.
עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.
את שומעת?
כן.
בגץ.
כן.
ועדת חקירה.
כן.
צוללות.
כן.
אז היום הבאתי לך את התותח, את אחד התותחים הכי גדולים של המחאה.
הבאת לי פרופסור.
פרופסור.
עזוב אותך.
פרופסור.
אתה יודע כמה פרופסורים עושים לי את זה. הבאת לי פרופסור.
יניב רוזנאי.
אהלן, אהלן.
המלך.
מה העניינים?
יותר טוב מזה נשתגע. מה אפשר לבקש?
חלנו להשתגע כבר קצת. קצת משתגעים.
הכנתי לך אינטרו. למרות שאנחנו ביחד כבר, וואו, יותר משנה אנחנו...
תן את האינטרו, אני, מה? אני רוצה את האינטרו.
סמסרטים, מסבירים לחברה הישראלית מה עובר עליה.
אני רוצה את האינטרו.
תודעת כמה אנשים נרדמים איתו על ועדת חוק, חוקה או משפט?
מה זה, הוא החליף את יוסי סייס, הם נרדמים איתו בלילה. מה זאת אומרת?
פרופסור יניב רוזנאי, פרופסור למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן, אתה גם חבר בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה שנוצר, מוביל בעצם את המחאה בתחום המשפטי, ואפילו ישבת עם הבוז' בשיחות בבית הנשיא.
הייתי מעורב בשיחות בבית הנשיא.
שמע,
עם הקואליציה...
הצליחו כמו כל הצלחה של הבוז'.
נכון, כאילו, אבל כן. תחשוב את הקואליציה. הקואליציה דחתה את מתווה הנשיא 7 דקות אחרי שהוא פרסם את המתווה שלו. אם הם מקבלים את המתווה, היה עכשיו פטור מגיוס, דרי היה שר... היו יכולים להיות הרבה דברים נחמדים.
יאללה, אין, אין, דלתות מסתובבות, מה שנקרא.
אתה חזרת מיפן.
כן, אני הייתי עכשיו...
חודש, נכון?
הייתי חודש ביפן כפרופסור אורח כדי ללמד שם.
מה לימדת?
לימדתי משפט חוקתי קצת ומה שקורה בישראל, ודיברנו על דברים כאלה.
איך חווים אותנו ביפן?
בטח זה מרתק בשבילם.
תשמע, קשה להם להבין. הם אפילו לא מבינים את המשמעות של מה קורה כשיועץ משפטי אומר שמשהו אסור לעשות אותו ועושים אותו. זה לא יעלה על הדעת. אתם יודעים, ביפן אין למשל, אין פחי אשפה. ומצד שני, הרחובות
מצוחצחים.
כן, it's not done. יש דברים שלא עושים. אז טוב, הם לא מבינים בכלל, זה עולם אחר. אבל הדבר היחיד שקצת החזיק אותי וחיבר אותי למה שקורה, והוציא אותי מכל הבאסה של לקרוא את החדשות כל הזמן, את מה שקורה, זה הפודקאסט שלכם. הייתי שומר לי את המקבצים, הייתי מאזין, כשהייתי הולך, היה לי בדיוק את הזמן של ההליכה של ה-40 דקות, ואתם החזקתם אותי, זה היה לי קצת הקשר ככה.
זה כי הוא היה צריך לשמוע מישהו אומר, עם ישראל חי, תוך כדי, אתה מבין, הוא היה צריך קצת...
לא, אנחנו גלובליים, אנחנו מעצמה.
לא, אבל מה שאתם יודעים לעשות, שאף אחד אחר לא יודע, זה לקחת את הדברים שהם באמת, הדברים הכי קשים והכי כואבים, שהכי מרגיזים אותנו, אבל להוסיף להם קצת את ה... את הקליל ואת הצחוקים, וזה באמת החזיק אותי שם.
אז איך זה מלהיות כאילו כוכב באקדמיה, שזה מקום סופר סקסי, כן? סתם, אני באמת בשבילי, אני בגלל שאני רק התחלתי לגלות את העולם הזה, אז מבחינתי אני כאילו באמת, מבחינתי פרופסור עם זה, וואו, זה טירוף הטירופים. אבל איך זה באמת מלהיות בעולם האקדמיה, פתאום קצת להיות רוקסטאר, כאילו בעולמות אחרים, אתה יודע, להיות מחוזר על ידי עוד תחומים.
לא, זה מוזר, וזה לא מה שתכננו, לא אני ולא המרצים האחרים. פתאום אתה צריך לדבר, אתה רגיל לדבר עם כיתה, פתאום אתה צריך לדבר מול 70,000 איש על במות.
או באולפנים.
או באולפנים, זה סוג אחר של העברת מסרים, זה מאוד שונה, אבל לא, זה עושים את מה שצריך. אתמול הייתי עם הבן שלי, לקחתי אותו למסיבת סיום בבית ספר, ואז היינו באוטו, הוא בן 6, הוא כיתה א', אז בדרך חזרה הוא אומר לי, אבא, איך אתה מפורסם ואתה בטלוויזיה וזה, וכולם מדברים אליך רגיל. אוקיי, אני לא כזה סלב, בואו, לא להיסחף.
בשבילו אתה כאילו סופרמן בן אדם.
בדיוק.
אז יניב באמת הוא כמעט הפרשן או ההורים ותומים, כי אנחנו כל הזמן עסוקים פה בנושאים שהם גדולים עלינו.
כי אנחנו לא באמת מבינים גם לא את השפה. זאת אומרת, רובנו, כן? לא אתה רן, אתה...
לא, לא, גם אני לא.
אתה נקסט לבל, אני כאילו...
גם אני לא.
לא מבינים את השפה, את המשמעויות של הדברים, אומרים לנו כל מיני זה, אנחנו פתאום צריכים להתחיל כאילו ללמוד את הדבר, ממש, מסקרץ'.
זה מאוד מתסכל, כי מה שגילינו בשנה האחרונה, זה כמה הציבור שלנו לא יודע כלום, אנחנו לא יודעים לימודי אזרחות, אנחנו לא יודעים שום דבר, ואנחנו הזנחנו את לימודי הדמוקרטיה במשך כמה עשורים, ופתאום מאוד מאוד מהר היינו צריכים לפצות על הפער הזה, זה מאוד קשה, ואני חושב שהחברה הישראלית עברה סוג של סמינר חוקתי למתקדמים.
ממש.
נכנסתי לזה נהג מונית לפני כמה חודשים, התחלנו לדבר על הרפורמה, ואז הוא אומר לי, אבל אתה יודע שיש פסקת התגברות גם בקנדה. עכשיו, זה נתון שאולי 10 אנשים בישראל ידעו לפני שנתיים. אבל זה לא מספיק, זה too little too late.
אבל זה לא רק זה, זה כל כך הוזנח ברמה שגם הדמוקרטיה קיבלה משמעויות אחרות.
כן, בדיוק, הרפורמה תגשים את הדמוקרטיה, כל אחד משתמש בזה לצרכים שלו.
אבל האמת היא באמת, כמה סרטים עשינו על עילת הסבירות, ועל הוועדה למינוי שופטים, ודברים שבאמת האקטיביזם שלא היה קיים פה בישראל, לדעתי כמעט בכלל, הפך להיות נחלת הכלל. אתה מרגיש את זה?
כן, אני מרגיש את זה. אני חושב שאנשים עכשיו גם מקיימים דיונים הרבה יותר רציניים, הרבה יותר, נקרא לזה, מושכלים, אני יודע מה, לפחות מבוססים קצת על ידע ולא סתם זורקים סיסמאות. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה too little too late. אנחנו, יש לנו עוד הרבה על מה לפצות מבחינת החינוך או אוריינות לדמוקרטיה, אם נקרא לזה. אנחנו עוד הרבה מאחור.
קבענו איתך היום כי פתאום עוד פעם, אנחנו מפוצצים בעניינים משפטיים ואנחנו צריכים להסביר אותם. אז אני רוצה להתחיל עם חוק הגיוס. אתה מבסוט ממה שקרה השבוע?
מה זה מבסוט? אני לא מבסוט משום דבר שקורה במדינה כרגע, אבל צריך רגע להבין מה קורה. אין חוק גיוס. מה שבגץ קבע זה בדיוק את הדבר הבא. בגלל שאין חוק גיוס, מה שיש זה החוק הרגיל.
כולם מתגייסים.
כולם מתגייסים. ובגלל שאין כרגע חוק שמאפשר פטור גורף לאוכלוסייה החרדית, אז בגץ אמר, אין לכם בסיס לפטור, אתם לא יכולים לפטור, תתחילו לגייס. עכשיו, אין פה שום דבר גם חדש. הדבר הזה כבר נקבע לפני 25 שנה בערך. על ידי בגץ, פסק דין רובינשטיין. ועכשיו פשוט התגלגלנו ככה שהחוק הקודם שנפסל על ידי בגץ פקע, הממשלה ניסתה לתחמן את המערכת באיזושהי החלטת ממשלה שהיא נתנה לפני שנה, שאמרה, זה נכון שאין חוק, אבל אנחנו מורים לצבא לא לגייס, למשך שנה. מה שקרה זה שעכשיו הסתיימה השנה הזו, והנה בגץ בא ואומר, די, אין יותר טריקים, אין שטיקים, נגמרו הדברים, תתחילו לגייס. ולכן עכשיו הקואליציה בלחץ, לחוקק חוק גיוס, שלמעשה ייתן את הבסיס הזה, את הבסיס החוקי, לפתור אוכלוסיות חרדיות.
עד שהחוק הזה עולה. בעצם עכשיו, גלי ברב מיארה יכול להגיד להם, תוציאו צווים, גלנט יכול להגיד להם, תוציאו צווים.
תן לי לפשט את זה. לצורך העניין, הרשל הולך לקבל צו גיוס מחר בבוקר?
כן ולא. אני אגיד רגע למה לא, כי המספרים שאנחנו מדברים עליהם, הם מספרים אסטרונומיים. נכון. אנחנו מדברים על 63,000 אנשים.
זה חייבי גיוס.
זה מטורף.
זה נשמע לי מתאים לכמה? 15 אוגדות שחסרות?
אז מבחינה ריאלית, המספרים שמדברים עליהם, בבגץ פסק הדין לא נוקט במספרים, כלומר, משאירים את זה לשיקול הדעת של הצבא. אבל היועצת המשפטית לממשלה כן אמרה שמדובר על בערך 3,000 נוספים, בנוסף לאלה שממילא מתגייסים, שזה מספרים מאוד נמוכים סביב האלף, נכון, אלף ומשהו.
1,300.
אבל הדבר היותר קריטי, זה שכל עוד אין בסיס חוקי לפטור מגיוס, מנתקים את התקציבים של אותן ישיבות ואותן מוסדות חינוך. זה למה, הדבר
איך
הקריטי.
איך זה מחובר? צורך העניין סתם, אם מישהו לא מהמגזר החרדי משתמט, ולא מתגייס, אז, ואז אני אמרתי, אבל הוא לא מקבל את התקציבים שם, האלה.
זה בדיוק העניין.
התחילה, אז כאילו, מה יש לנתק לו? את החוב לביטוח לאומי, כאילו מה,
בדיוק,
מה?
זה בדיוק, זה בדיוק זה מעיין. מה שקורה זה שכרגע חוק יסוד התקציב אומר שיש כל מיני קריטריונים בשביל לקבל תקציב של המדינה. אחד מהקריטריונים זה שיש לך באמת היתר חוקי לתחיית שירות או לא לעשות שירות צבאי. ברגע שאין את הבסיס החוקי הזה, אין את הקשר הזה בין התקציב, ולכן למעשה שוללים את התקציב. זה אולי הדבר שאני חושב שמטריד יותר מכל את ההנהגה
עכשיו,
הפוליטית.
עכשיו, תגיד לי, סליחה על השפה, אבל הממשלה יכולה לזרוק זין, מה שאנחנו קוראים לו משבר חוקתי, זאת אומרת, הממשלה יכולה פשוט ללכת ולהעביר את איך זה עובד, איך, מתי יצרו את התקציבים?
למדנו כבר מהממשלה הנוכחית, ששום דבר, שא' אין תחתית לבושה, אז שום דבר לא יפתיע אותי, אבל מעבר לזה שאומרים, רגע, משהו לא חוקתי, אז נשנה את החוק. אז זה מחר, רגע, החוק יסודות התקציב מונע מאיתנו, אז נשנה את חוק יסודות התקציב, מה ימנע מהם לעשות את זה? ולכן, זאת אפשרות, אני חושב שמבחינה ריאלית הם ינסו לדחוף כמה שיותר מהר איזשהו חוק של פטור מגיוס.
מה ולו, שהם העבירו בקריאה ראשונה.
בדיוק, מה שכבר עבר כן. בקריאה ראשונה והכילו עליו רציפות, אז בסך הכל צריך להכין אותו לקריאה שנייה ושלישית ואז להעביר אותו, ולו, הם יודעים שחוק הזה ייפסל אגב, ולו כדי לקנות לעצמם יותר זמן.
אז זה בדיוק מה שקורה, זה גם, אתה יודע, אנחנו מאשימים את בגץ, הם שונאים את בגץ, הם מסיתים נגד בגץ, והם יודעים שהם יכולים בעצם להעביר עכשיו חוק, ובגץ יפסול אותו, ואז עוד פעם הם יגידו, אנחנו לא יכולים למשול, אין לנו משילות, זאת אומרת,
זה... לא, לצורך, גם כל המצב הכאוטי הזה משרת אותם.
אני לא יודע את מי זה משרת, את המפלגות החרדיות, זה בוודאי לא משרת. אין היו מעדיפות כבר להסדיר, ואני חושב שהן מתחרטות כבר על זה שהן הקשיבו לכל ההבטחות של קודם רפורמה, ואז נסדיר את הגיוס. את נתניהו, הוא משחק על זמן כל הזמן, והוא היה רוצה מבחינתו כמה שיותר עכשיו למרוח את העניין הזה.
ואתה מאמין שהקרב עכשיו הוא בעצם על קריאה שנייה שלישית? של החוק שיש על השולחן?
אני, כן, אני לא רואה איך יש להם רוב להעביר את החוק, אפילו, קשה לי להעלות את זה על בדל שפתיי, אני חושב שאפילו בקרב הקואליציה יש כאלה שהבושה לא תאפשר להם לתמוך בעת הזאת, רוב רגיל צריך, אין פה איזה משהו מיוחד, הם צריכים פשוט להשיג רוב, אוקיי, זה אין, זה לא איזה מספר 61 או משהו,
הם צריכים שלהם רוב. אז חייבים להתנגד מתוכם.
חייבים למצוא מתנגדים מתוך הקואליציה.
ויש?
לדעתי יש. לדעתי יש כמה אנשים עם טיפת אנושיות והבנה שבמצב מלחמה, כשהצבא חייב לוחמים, זה כבר לא עניין. פעם דיברנו על שוויון. כשאני לימדתי את פסקי הדין של הגיוס, הייתי אומר, יש פה היבטים של שוויון ואפליה, ואיך אם אחת תשלח את הבנים של הלמות ואם אחרת לא. אנחנו לא מדברים בכלל על שוויון. מדברים פה על צרכים של ביטחון. אין לנו חיילים, אין לנו כוח אדם. ולכן זה כבר מעבר לאפליה. נכון, כל הזמן סיפרו לנו שמרנים, אקטיביסטים. פסק הדין הזה ניתן פה אחד על ידי כל התשעה שופטים.
ש...
ביניהם השופט סולברג, השופט שטיין, שכן, ש... ש...
אבל שמחה רוטמן אמר שברגע שהם איתנו הם הופכים
כן,
להיות...
כן, שורת הבקלה, הם מיישרים כאן.
פתאום, פול הדיפסטים.
פתאום הם כבר לא שמרנים, פתאום, ברור.
ומה כן. אני לומד מזה? משהו שידענו כל הזמן. לא מעניין אותם, לא שמרנות, ולא אקטיביזם, ולא כל הקשקושים האלה. הם פשוט רוצים...
לשלוט.
בית, בדיוק, לשלוט בית משפט שחותמת גומי, וחוץ מזה, שום דבר לא יספק אותם.
שזה כן מביא אותנו דווקא לצוללות, כי יש לנו את אשר גרוניס.
כן.
שנגענו בו, שמונה להיות יושב
לא
ראש...
לא נגענו בו, אל ת... אנחנו לא נגענו.
לא, לא נגענו.
כן.
כן. שמונה להיות יושב ראש ועדת חקירה ממלכתית... ומוציא השבוע צווי ביניים עם הזהרה לנתניהו, ותסביר למי שצופה בנו ומאזין בזה, מה זה אומר?
אוקיי, אז יש לנו את ועדת החקירה הממלכתית שמונתה לחקר הצוללות, חשוב מאוד להדגיש פה, מי שמינה את הוועדה הזו, זה הממשלה הקודמת.
נכון.
אוקיי, נתניהו מעולם, עם כל השנים שהוא עומד בראשות ממשלה, מעולם לא מינה ועדת חקירה.
כי היא אמורה למצוא משהו.
בדיוק, כי מה שווה ועדת חקירה אם אי אפשר לשלוט בה? יש כאן הוצאת מכתבי עזרה למעשה למספר מוזרים, ביניהם ראש הממשלה, שהמשמעות היא, דו לכם עשויות להיות כאן מסקנות אישיות לגביכם בדוח הסופי. ולכן מכאן עכשיו מתחיל איזשהו שלב שהוא מעין משפטי כזה, כל אחד ייקח עכשיו עורך דין, יבקש לעיין בחומרים, יבוא להגן על עצמו בפני הוועדה.
רגע, ולוועדה יש גם יכולת לקבוע דברים בפועל?
יש שיניים?
שני דברים שונים. הוועדה בהחלט, היא כמובן צריכה לקבוע דברים עובדתיים, כן, ואיזושהי מסקנות, אולי אפילו מוסדיות, והיא יכולה גם לתת מסקנות אישיות על מישהו שהוא פעל לא נכון.
ומה הסמכות?
אין לה שיניים.
אין לה שיניים.
אין לה שיניים.
זאת אומרת, זה המלצה לכשיהיה משפט.
במדינה נורמלית ומתוקנת, לא צריך שיניים לדבר הזה.
כי בן אדם ישמע את זה ויתפטר או ילך או יעשה, משמעית. כן.
אבל לכן, דרך אגב, לכן, נתניהו וחברותו עוסקים במשך שנים בהרס המוסדות והקרדיביליות.
כדי שלא יהיה שיניים לשום דבר.
כדי שלא יהיה לחץ ציבורי. זה ועדת חקירה של בנט, וכל הציבור שלו אומר, זה מחור, ואפשר להתקדם. וראינו את זה גם בוועדת חקירה של המירון, שהיא כאילו זרקו לפח הכל והמשיכו הלאה.
ממש, הרי רק השנה, סתם לתת כאלה, שתי דוגמאות, כן? שר התחבורה של יוון התפטר בגלל תאונת רכבות, שר החינוך בסרביה התפטר בגלל שהיה ירי בבית ספר. מינימום של תרבות פוליטית, אצלנו על דברים הרבה יותר חמורים, אף אחד לא מעלה על הדעת לא, בכלל
זה,
להתפטר.
אנחנו באמת זה, כבר לא שם, זה...
כי זה הדיפ סטייט.
ואני חושב שאולי מבחינת ריאל פוליטיק, מה שקורה עכשיו עם המכתבים האלה, פוליטית זה אולי ירחיק הקמה של ועדת חקירה ממלכתית לעניין 7 באוקטובר. אוקיי, אתם מבינים שפה כן. עכשיו, חבר'ה, אנחנו we mean business, אנחנו רציניים במה שאנחנו עושים.
וכדי להקים ועדת חקירה, לאירועי השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים רוב רגיל.
זה אפילו לא עניין של רוב, זה לא עניין של כנסת. Okay. זה החלטת ממשלה.
החלטת ממשלה.
אבל תשימו לב, ופה זה קריטי, יש הבדל בין ועדת חקירה ממלכתית, לבין ועדת בדיקה ממשלתית. שני גופים שונים. הממשלה בוודאי תרצה למשוך לוועדת בדיקה ממשלתית. למה? כי היא תקבע מי יישב שם.
הם יקבעו מי יחקור אותם.
בדיוק.
רגע, אבל אני שמעתי שהמשפחות החטופים רוצים להגיש בגץ.
הוגש היום, הוגש היום כבר.
להקים ועדת חקירה. אז מה, אז במידה ובגץ מחליט להקים, אז לא הבנת, איך, מה קורה?
אוקיי, אז רגע, אז רק נשלימו את המשפט שבוועדת חקירה ממלכתית, מי שממנה את חברי הוועדה זה נשיא בית המשפט העליון. ולכן לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, הוגש באמת בגץ, פה זה קצת טריקי, כי בעבר בגץ אמר, מה אתם רוצים ממני? זה לא עניין שלי, זה הממשלה תחליט. אני חושב ש7 באוקטובר הוא אירוע כל כך חריג, מבחינת העוצמה שלו, שכל החלטה אחרת שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית היא פשוט לא סבירה, ויהיו חייבים לפסול אותה. אבל עזבו, אני לא רוצה אפילו שזה יגיע לבית המשפט. בעילת
הסבירות?
בעילת הסבירות. אבל אני לא רוצה שנגיע אפילו לזה. אני חושב ש...
זאת אומרת, יכול להיות שבגץ ישתמש בעילת הסבירות שבוטלה כדי להגיד שזה לא סביר להקים ועדת חקירה ממלכתית.
אני חושב, אבל אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם. אני חושב שהלחץ הפוליטי והציבורי צריך להיות כל כך גדול, שאף אחד לא יעלה בכלל על הדעת שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית.
עוד עניין שקשור למשפט וחוק, ואני חושב שהרבה אנשים לא מבינים, ואני רוצה לחבר אותנו להג דווקא דרך ועדת חקירה ממלכתית. כי יש טענה, ותעזור לנו לפשט אותה, שעל מנת שקצינים בצהל יוכלו לטייל בעולם בלי להיעצר, ועדת חקירה ממלכתית של מערכת המשפט הישראלית שבאה וחוקרת את הטענות, תסייע רבות לאירוע. נכון או לא נכון?
חצי נכון. מה שנכון זה בוודאי, כל הטריבונלים האלה הבינלאומיים, כן? בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק, או אפילו במדינות אחרות, יש מדינות, אתם זוכים בזמנו, כל מיני פוליטיקאים או נבחרי ציבור נחתו במדינות שונות ורצו לעצור אותם. זה נקרא שיפוט אוניברסלי. הדרך העיקרית למנוע מכל אותם בתי דין לדון בישראל, זה על בסיס עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות. הוא אומר לבתי דין האלה את הדבר הבא, חבר'ה, אתם לא צריכים להתערב, יש לנו מערכת משפט חזקה, עצמאית, אנחנו יודעים לבדוק את עצמנו, תשאירו את זה לנו. ואז אם יש באמת מערכת משפט פנימית שעושה את הבדיקות האלה, אז אי אפשר, זה מושך את השטיח מתחת לאותם בתי דין. מה הבעיה? שוועדת החקירה הזאת שצריכה לקום אצלנו, היא באמת צריכה להיות א' אמיתית, וכזו שבודקת גם פרטנית, עבירות לכאורה או הפרות לכאורה של הדין הבינלאומי. אבל הבעיה פה זה גם היבט של זמן. ועדת חקירה ממלכתית זה משהו שייקח עכשיו שנים. אין לנו זמן לחכות לזה. ולכן הדבר הנכון אולי כדי למנוע את זה, זה באמת שיקום עכשיו קודם כל גוף בדיקה פנימי, שיתחיל לבדוק את הדברים האלה. בלי קשר לוועדת החקירה המלכתית, שתבדוק גם עוד הרבה מאוד דברים. מה קרה בבוקר של 7 באוקטובר, והמימון של חמאס וכולי. אז אני חושב שיש שני דברים נפרדים.
ואנחנו עכשיו לפני הגשת צווים לגלנט ולביבס, הוא משקשק, תסביר לנו למה.
תראו, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת מדינת ישראל. זה פעם ראשונה למעשה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יוציא צווי מעצר נגד מנהיגים במדינה דמוקרטית. זה מעולם לא קרה. וזה נזק בכלל למדינה, כי מעבר לעניין האישי פרסונלי של נתניהו, זה ילווה אחר כך בעוד צווים. לעוד כל מיני בחירים, כנראה בחירים גם בצבא, ואני מזכיר לכם שיש כל מיני סרטונים של חיילי צהל וקציני צהל שמסתובבים ברשת, ההשלכות פה על האנשים שהשתתפו במלחמה, ההשלכות עשויות להיות דרמטיות. עכשיו, המשמעות מבחינת נתניהו היא קריטית. כל מדינה שהיא חברה באמנת רומא, שזאת האמנה של בית הדין הפלילי הבינלאומי,
שארצות הברית לא חלק
בה. ארצות הברית היא לא, וסין היא לא, אבל זה הדוגמאות החריגות. כל המדינות האירופאיות, כל המדינות באמריקה הלטינית. תחשבו שמחר נתניהו נוסע לוושינגטון, נוסע לניו יורק, ויש תקלה במטוס בדרך, וצריך לעצור עכשיו באירופה. כן. כל אחת מהמדינות האלה מחויבת להסגיר אותו להג. מחויבת. אין פה אפילו שיקול דעת.
תראה, יש לנו את כנף ציון, אנחנו מסודרים.
בדיוק, אז הוא יישאר במטוס, הוא לא יצא מהמטוס, כן. אבל תחשבו איזה דרמה. זה עניין מטורף.
אז תגיד לי, אתה אופטימי?
שאלה קשה. שנה שעברה, דיברנו הרבה, הייתי מאוד אופטימי, כי הייתה איזושהי התעוררות של המחנה הליברלי, והרגשתי שיש אפשרות לעשות דברים גדולים.
ועוד לא היה 7 באוקטובר.
ומאוד מהר 7 באוקטובר שינה את העניינים, ואתה גם רואה כמה מהר אנשים שלפני שנייה צעקו, דמוקרטיה וזכויות, מוכנים שירמסו להם את חופש הביטוי ולאחרים.
כי ההפיכה המשטרית, אם תרצה להגיד על זה כמה מילים, לא נעצרה.
מה זה לא נעצרה? הם למדו את השיטה, ההפיכה המשטרית, שהכריזו עליה ככה במסיבות עיתונאים ועשו רפורמות חוקתיות, הדבר הזה כאילו נבלם, אבל הוא ממשיך עכשיו בשיא הכוח,
עברנו
אבל
לסלמי.
מתחת לרדאר, התותחים רועמים, אז כולם צריכים להיות בשקט, ובחסות המלחמה והתותחים, הכל ממשיך ברמה התת חוקתית, ברמה המנהלית, בהשתלטות על כל מיני בעלי תפקידים, בפוליטיזציה, תראו את בן גביר במשטרה, ואת קרי בתקשורת, וצריך להגיד, יריב לוין לא ממנה, אנחנו עדיין כאילו באותו סרט, לא ממנה נשיא לבית המשפט העליון, לא ממנה שופטי עליון, אבל עדיין אנחנו נגיד כלפי חוץ, לא יש לנו מערכת עצמאית והכל בסדר, איך זה הולך ביחד? זה לא הולך, זה לא עובד ביחד. אז ההפיכה המשטרית עדיין כאן.
ואתה?
תראו, ייאוש היא לא תוכנית עבודה.
בדיוק.
אז גם אם אני לא אופטימי, אין לנו ארץ אחרת.
ממש ככה. אני איתו.
ככה התחלנו את הפודקאסט, וככה גם נסיים את הרעיון, כי אין לנו ברירה, ותודה שאתה נלחם איתנו,
נכון.
ושבאת, ושאתה עוזר לאנשים להבין את המציאות as is.
ממש תודה שבאת, היה מה זה כיף.
ותודה לכם על מכונת התקווה.
יניב רוזנאי.
כן. איזה מתיקות, איזה מתיקות, איזה בן אדם מתוק, חמוד, יהודי טוב, יהודי כן, טוב.
כן, לא מתוק, תמותו.
זה מה זה.
ואני אומר לך, אני חושב שמאז קאזה דה פאפל, אנחנו לא ראינו איכויות כאלה מפרופסור.
ממש.
והוא יקשיב לנו ביפן, אז מה יש פה כאילו?
אין, איזה קהל איכותי, קהל מאזינים האיכותי יש לנו. אין לתאר. באמת.
אם אתם מאזינים לנו בעוד מקומות בעולם, ספרו לנו.
כן.
חברים, תגידי.
כן.
אני לוקח אותה עכשיו לשיא הפרק. לרגע מכונן בתרבות נכס צאן ברזל ישראלי.
כן.
את ראית את חיים שכאלה?
מה?
את מבוגרת מספיק?
ברור, מה? ברור שראיתי את חיים שכאלה, ברור.
עם עמוס אטינגר,
ברור, מה זאת אומרת?
סוגרים קריירה, מסתגלים, מתרפקים עליו.
עושים להם ככה, עושים להם ריוויו על החיים.
אז אני רוצה להציג לך את איתמר בן גביר.
כן.
צבי סוכות.
אורחים בתוכנית, צבי סוכות. לימור סון הר מלך.
חוגגים. בואו נשמע.
מתרפקים. מי היה מאמין שאנחנו נקים ממשלה, ושאני השר לביטחון לאומי, וסוכות לחבר הכנסת. ולימור כאן מובילה את הדברים. מי היה מאמין לפני כמה שנים טובות? איפה היינו לפני כמה שנים טובות?
איפה היינו?
עזבו אותנו, כמה התנכלו לנו.
הייתי בדרך עם השר להפגין על צווים מנהלים שלנו לפני בעבר.
השבק היה
אחר. בדרך, היינו בדרך, אפילו לא הגענו להפגנה. היינו בילינו לילה במעצר, אני והשר, רק על זה שהיינו בדרך להפגנה.
גם דניאלה.
גם הייתה איתנו,
דניאלה. גם דניאלה.
היא קיבלה 8,000 שקלים, אני פיצול 12,000 שקלים, כי אני נעצרתי יותר ממך.
את זוכרת. מי נעצר יותר ממי, תחרות.
את זוכרת את הימים.
בטח.
שהיה פה משטרה.
ומי היה מאמין שאני אהיה השר לביטחון לאומי, איתמר.
וצבא. והשבק ישב עליהם.
חבל, על ממש, אין, מה זה זה?
מי היה מאמין?
מה זה, זה משפחת אהרונסון שם יושבת, נזכרת, איזה ימים היו כשהם נלחמו, וואו, ממש, כתף לכתף, איזה...
איתמר גיבורת נילי.
ממש איתמר גיבורת נילי,
כל הכבוד לכם. ואת יודעת, כאילו, אם אנחנו כבר כאילו שולטים במדינה, והשבק שלנו, והמשטרה שלנו,
כן.
אז הגיע הזמן שגם נשתלט על הפרסים, לא סמוטריץ'.
השתלטו כבר על הפרסים, איפה אתה חי, נו, באמת.
השרה סטרוק צריכה לקבל פרס הנשיא, לא אחים לנשק האלה הסרבנים.
מאמי, השרה סטרוק צריכה לקבל פרס נובל לטרור, מה היא צריכה לקבל? צריכה לקבל פרס הנשיא לזה, נו באמת, הגזמת.
השרה סטרוק צריכה לקבל פרס מיליארד שקל, הביאה הביתה.
מה זה?
עכשיו, במציאות החדשה, שפעם...
ההזיה של כולנו, אוריטוש.
וזה לא נגמר, זה לא נגמר. ועם כל זה לא מספיק לנו. אז השבוע...
נו.
דוד אמסלם.
אמסלם הבאת לי?
מביא לך אותה עכשיו.
יוח, התגעגעתי.
כן, דוד שלנו.
כן.
הגיע לנאום השבוע, באחד הכנסים היותר חשובים שנערכו השבוע בישראל, כנס השמאים.
אנחנו עכשיו מובילים, הובנו כבר, רפורמה, ושאנחנו נמשיך אותה, במובן זה שעד היום שמע היה אמור ללמוד איזשהו תואר כזה או אחר, ואחרי זה לעשות את זה. 12-14 בחינות.
יואו, קשה.
וכל הסיבוב הזה, עם, עם כל הסטאז שלו, לוקח לו איזה 6-7-8 שנים. והלשכה בעצם, אתם לא תצטרכו לעשות איזה 14 בחינות.
זהו, נגמר.
לא, אני מרכז את זה במספר בחינות, 1-2, מה שצריך.
1-2, לא 14.
ואז בעצם...
מה זה שמיים?
המסלול יהיה הרבה יותר קצר, ולדעתי גם הרבה יותר מקצועי.
טיק-טק, טיק-טק, טיק-טק מלא שמיים, טיק-טק מלא שמיים יהיו פה, מלא, מלא, מלא.
את יודעת מה קרה פה בישראל?
מה?
שמאי היום זה המקצוע הכי חזק בארץ.
הכי מבוקש.
הכי מבוקש.
נכון.
כי הם הורסים הכל.
צריך מעשות שמאות מחדש על הכל.
על כל המדינה צריך שמאות. אין מה לעשות,
על הכל שצריך שמאות.
אין צפון, צריך בניין, בניין. יש דרישה עצומה.
מלא שמאים, מלא מלא. עכשיו תקשיב, אני אומרת לא רק, בוא לא נעצור בשמאים, נשמה שלי. למה לעצור? בוא נקצר. אני אומרת, עורכי דין, שחררו ממבחני לשכה, עושים לכם קאות.
כן.
אוקיי? עושים קאות, אתם זה, בוא שם,
אפליקציה.
מה אתם עכשיו כאילו? לא צריך התמחות.
די, מספיק.
די, נו, מספיק.
14, 16, מבחנים, תואר.
מורים, מורים, לא צריך תואר בהוראה. יש לנו את דרור קפח, יעביר אתכם איזה סדנה כזאת בהוראה לאזרחות. די, עזבו אתכם, די. כל הלימודים האלה זה מעייף, זה מתיש, זה להיות מקצועי מדי. זה מסרס. די, מספיק.
אני אגיד לך מה קרה פה. האליטה ההגמוניה.
ההגמוניה, כן.
האליטה החליטה מה? שבשביל לרכוש מקצוע, כן. צריך ללמוד אליו.
זה הגמוניה מבאסת.
היי, 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 עם ישראל חי.
אז ככה, הבאתי לך סיפור מאמריקה.
אוי, איך אני אוהב את סיפורים מאמריקה.
אנחנו כל הזמן הולכים לאמריקה.
כן, כן, כן.
מניו יורק הבאתי לך סיפור.
יא, נו, מה?
את נקראת ג'מל.
בטח, ג'מל. חבר ותיק, ג'מל באומן, כן. ברור.
אז באומוש.
הוא חלק מבאומן בר רבנאי, ברור.
ג'מל מבאומן כן. בר רבנאי.
חבר, אח, על מלא.
היה.
פחות, כן. לא שלנו, של האזעתים.
לא,
כן.
התחיל טוב.
כן, התחיל,
אז ג'מל היה חבר קונגרס אמריקאי, כן. שבעצם התמנה בדיסטריקט בניו יורק, שיש בו 15% יהודים. והוא נכנס למה שנקרא הסקוואד. הסקוואד זה הפרוגרסיבי עם הווק, עם הקוויר פור פלסטיין, all the way.
כן, כן, כן.
AOC, אלכסנדרה אוקסיו קורטס, שתכף נשמע אותה, ורשידה טליב, ואילן עומר, וכל המתוקים.
כל המעבולות, כן.
הוא... מהשביעי לאוקטובר הוא הכחיש את האונס ואת הרצח.
Okay.
הוא קרא לג'נוסייד, הוא קרא להפסקת אש, והשבוע היו בחירות לדיסטריקט שלו בניו יורק.
אוי, ומה קרה?
What's up, everybody? We are AOC, just a few days out till the election day, our primary election on Tuesday, June 25th. But the good news is that the polls are open right now, and we are here for our brother, Jamal Bowman.
Cease fire now, y'all. That's what we're doing. Cease fire now.
Cease fire now. Yo.
Yeah. ממש טופק. ממש. וואו, חבל הזמן. איזה פרידם פייטר. יו. נימת הבאומן.
שתושבי ניו יורק פחות מעניין אותם, יש להם חיים.
כן, לא, לא, פחות.
וג'מל הפסיד ב-40% מול 60% מול מועמד דמוקרטי בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, ולא יהיה איתנו moving forward.
כן.
שזה אומר
כן.
שאפשר להיות ליברליים ולא תמיד צריך להיות פרוגרסיביים שהולכים עד הקצה ומתחילים להיראות מטומטמים.
אמת.
ולסיום, אני רוצה להשמיע לך אזהרה אמיתית שיש לה השלכות על ביטחון המדינה. פנינה רוזנבלום, בבקשה.
רוצה שיגמרו כבר את המלחמה, יחזירו את החטופים, יעשו משהו עם הצפון. אני השבוע כמעט כתבתי שיר על הצפון, כי כבר אני לא יכולתי לראות את המראות הנוראיות האלה, ואת השדות שנשרפות, ואת המקומות המדהימים האלה. שולחים לנו, כמעט והלב שלי נתן לי, וכתבתי בית אחד קטן, אבל לא המשכתי. זה משהו שבער בי נורא.
בחירת מילים מעניינת, פנינוש, בער בך.
בער בך.
אני, תשמע, פנינה היא נשמה.
כן.
היא נשמה. וזה בער בך. וכי כל בוער, אז זה בער בך.
וחברים, אני פונה ללב שלכם, ביבס, גלנט, אני מציע שנסיים את האירוע בצפון, כי אחרת אנחנו הולכים...
אחרת היא תכתוב עוד בית.
וזה הולך לצאת.
וזה יצא.
וזה יצא, והנגנו את זה.
למרות שאני בעד.
וסבלנו מספיק.
אני בעד, אני בעד.
סבלנו מספיק.
פנינה, תשחררי לנו את השיר, אל תשאירי את זה רק לעצמך. תשחררי לנו, כאילו, איך אמר ביאליק, לא זכיתי באור מן ההפקר, גם את לא זכית באור מן ההפקר, תשחררי אלינו את הניצוץ שלך. אנחנו מחכים פה לשמוע, ליהנות.
אנחנו מחכים פה, בוערים פה, פרק 21 של עם ישראל.
יאללה, סיימנו, הגענו
לסיומו. פה באולפני שמע.
תודה קסימוב, תודה רותם.
תודה לתקווה, תודה לפרופסור יניב רוזנאי.
תודה לפרופסור, איזה כיף
לך,
היה. תודה לך,
על פעמיים בשבוע. רוש, אנחנו ממש, אנחנו מתחילים כאילו להתחבר.
היה סבבה.
כן.
היה נחמד, היה כיף.
ועם ישראל.
עם ישראל חי, עדיין. עם ישראל חי.
איכשהו, בקושי. חי.